אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים לפרק של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא רן אבירם.
ואני אורי ליפשיץ, נעים מאוד.
שלום, ואנחנו מקליטים, זה קורה מדי פעם. עוד פעם בעבר, לפני שנים רבות, כאשר ייסדנו את הפודקאסט, אורי, אני חושב שאחד העקרונות הבסיסיים שלי להקלטה של פודקאסט הייתה עקביות. אמרתי, זה הדבר הכי חשוב בפודקאסט, זה לא דווקא להוציא פרקים טובים, אלא להוציא אותם על בסיס קבוע, שהמאזינים ידעו מתי זה מגיע וידעו לצפות לזה. אז
והזדקנו מאז, גילינו שיש עוד דברים. למען האמת, גילינו שעקביות זה אכן הדבר הכי חשוב, אבל לאו דווקא באותו דבר כל הזמן. למשל, לנשום מדי יום בעקביות.
חשוב.
כן.
ואם זאת קורה, שאנחנו מקבלים מיילים בכל זאת, ואנחנו מאוד מצמחים לקבל מיילים. כי מסתבר, אורי, שחזרנו לעשות פודקאסט שבו אנחנו עונים על מיילים. אז שלחו לנו לשואו את dwarves.org.il, ואנחנו נקרא את האימייל ונעבור עליו. והנה אימייל שקיבלנו. שלח לנו אופר מתוקי, יקיר התוכנית. שלום לגמדים המכובדים במכרותיהם, מי ייתן וזקניכם תמיד יצחצח את מגבכם, וקרסכם תמנע מכם לראות אותן. יפה.
זה מחמאה? זה אלבון? לא יודע, נמשיך.
לאחרונה, אני שומע הרבה משחקים מוקלטים של Tales from the Loop, שהוא משחק נהדר בעיניי, גם בזכות המכניקה, אבל בעיקר בזכות האווירה. מאוד רציתי לשחק בשיטה, אבל לא הצלחתי למצוא איפה, אז החלטתי להריץ משחק כזה לשני חברים. המשחק היה כיף, אבל הרגשתי שיכול היה להיות טוב יותר. אני לא בטוח אם הבעיה הייתה בזה שהמשחק לא מותאם כל כך לסטינג הישראלי, שהיו בו רק שני שחקנים, שהיה חוסר תאום ציפיות לגבי האווירה והקצב, או העובדה ששמעתי לפני כן הקלטת משחק של הפתקה הזו, וניסיתי לשחזר אותה, או אולי שילוב של כל הדברים האלה. בסופו של דבר, הרגשתי שלמרות שאני שולט יחסית טוב במכניקה, דברים שנחוצים להקניית האווירה, כמו האיזון בין היומיומי למסתורין, או לשלב יותר את הבעיות והמניעים של הדמויות, לא זרמו לי כל כך. ברור לי שהדרך הכי טובה ללמוד להריץ משחק זה לשחק ולהריץ בו כמה שיותר. אני משחק ומנחה ב-D&D לנגזרותיו כבר 20 שנה, כך שיש לי היכרות טובה עם השיטה ועם הציפיות מאיך נראה משחק בה, והנחיה בה היא דבר שיחסית זורם לי בקלות. אבל לצערי, אין לי באמת אפשרות לעשות את זה כרגע, בין אם כי החיים לא באמת משאירים זמן ליותר מדי משחקים, ובין אם כי קשה למצוא למשחקים שאינם D&D שחקנים שאני יודע שיהיה לי כיף להריץ להם. אפילו בגורל מואץ, שהשיטה האהובה עליי לחדפים ושהרצתי בה כמה וכמה משחקים כולל בכנסים, יש חלקים שעוד לא ממש הבנתי איך הם עובדים בצורה שמשמרת את האווירה. השאלה שלי היא, האם יש לכם המלצות כיצד ניתן ללמוד את החלקים החמקמקים האלו בשיטות נרטיביות, עם דגש על אווירה, כאשר אין אפשרות להתנסות בהן מספיק? האם יש סדנת הנחיה שמתמקדת בדברים הללו? תודה מראש וברכת הנוח על פטישכם, אופר מתוקי. אורי, מה אופר שאל?
זאת שאלה ממש טובה, היה פה הרבה מאוד שאלות שהתחבו, אופר חשב שלא נשים לב, הוא חשב, מייל אחד, הבה נענה על השאלה, הוא שיקר לנו, למען האמת יש פה שאלות רבות שמתחבות, עכשיו לא רק זה, אלא שאפילו חלק מהשאלות, כשעברתי ומרקרתי לי על מה אנחנו רוצים לדבר פה, אמרתי, עשינו את זה, למשל פה הוא מדבר על Tales from the Loop, ואיך האווירה פה, ואיך זה מתאים לסטינג הישראלי, האם בכלל, ואנחנו הרי כבר מזמן עשינו פרק על Play the Movie, על איך אנחנו משחקים בתוך עולם קיים, איך מתאימים את זה, איך עושים התאמות בין אזורים, איך עושים גיור, דיברנו בזמן על גיור של ערפדים גם מתישהו.
נכון.
גם, שוב, זה שיחות מאוד מעניינות שהיו כשוורד טוכטרמן הוציאה את ספרי הערפדים שלה, על איך עושים ערפדים בישראל באופן שמרגיש אמיתי. אין לנו הרי אחוזה מהמאה ה-17 שהיא בית יתומים שמלמד כרגע בלה 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 בלה. זה לא משהו שקורה.
ואני אמרתי לעברית את הרעיון של גיבורי על אמריקאים, בצורת הצמת המובחר.
בצורה נהדרת יש שיגידו.
תודה רבה, ואחרי הרבה מחשבה ועבודה, כי זה באמת לא ברור מאליו. כדי שיהיה היגיון מאחורי זה בסביבה הישראלית, צריך לעשות הרבה שינויים בסטינג. נכון, וזו שאלה אחת.
ויש עוד שאלות רבות, אבל אני גיליתי שיהיה לי יותר כיף לענות על שאלה אחרת. וזו שאלה שהיא לא נשאלה במכתב, אבל אני חושב שהיא השאלה הבסיסית פה שכל המכתב נוסף סביבה. והשאלה הזאת בסופו של דבר היא, איך אני עכשיו עושה הנחיה אחרת לגמרי, מה עשיתי קודם, אני מנחה אחר פתאום. כן. או בקצרה. תראו, אם אני 20 שנה מנחה משחקי מוד, מוד זה מבוכים ודרקונים למי שיצרף אלינו רק עכשיו, אז, ואני ממש טוב בזה. נניח שאני מעולה, הרצתי בכנסים, הרצתי לחברים, כולם אומרים, אורי, אתה מנחה המוד הטוב ביותר שראינו אי פעם, ושיחקנו עמו. עכשיו, מוד, זה כאילו נשמע שיטה. כאילו אני אומר, שיחקנו מבוכים ודרקונים. אבל זה לא נכון. כשאנחנו משחקים מוד, ב-90 ומשהו אחוז מהזמן, אנחנו משחקים בז'אנר שהוא פנטזיה. אנחנו משחקים בתת ז'אנר ספציפי שהוא אפיק פנטסי. אנחנו משחקים דמויות מאוד ספציפיות, אנחנו משחקים גיבורים שיוצאים להרפתקאות, שנלחמים במפלצות. אנחנו משיגים אוצרות ומתחזקים. אנחנו, יש פה אופי מאוד מסוים של התנהלות. עכשיו, האופי הזה מקיף הרבה מאוד דברים. אם ממש לשים אותו בקטנה, יש את השיטה, כי השיטה תומכת באופי המשחק. מוד בנויה בשביל אפיק פנטסי. אם אני רוצה לשחק High School Musical, ואני אשתמש במוד, השיטה תקשה עליי. השיטה מכווינה אותי לכיוון מסוים. שיש את האווירה של המשחק עצמו. האווירה יכולה להיות איטית, יכולה להיות מהירה, יש את הקצב של האקשן, לעומת קצב של מחקר, לעומת קצב של אקספלוריישן. כל אחד מאלה זה דברים שונים. יש לנו את היכולות של הדמויות. במוד, באפיק פנטסי, לדמויות יש סוגים מסוימים של יכולות, שמזה נגזר פעולות מתבקשות. אם הדמויות נמצאות כרגע במסבעה ואורקים קופצים פנימה, יש פעולות מתבקשות, אני מטיל לחשים, אני נלחם, אני עושה את הפעולות הללו. ויש לי מעבר לזה גם את אופי האתגרים שמצופה שיהיה שם. להלן האורקים המתפרצים, להלן מלכודות, להלן דרקונים, להלן ויכוח עם הנפח על כמה עולה לתקן שריון. אלה דברים מתבקשים בתוך הקונטקסט הזה שאנחנו קוראים לו מוד, אבל הוא הרבה יותר מזה. הוא האינקפסוליישן של כל הדבר. עכשיו, כשאני עובר לשחק משחק אחר, כמו שאופר מדבר עליו פה, אז זה לא רק שאני משתמש בשיטה חדשה. כל שאר הפרמטרים האלה צריכים להשתנות גם כן. האווירה משתנה והאווירה מורכבת מהרבה מאוד דברים. הקצב של המשחק צריך להשתנות. היכולות של הדמויות והפעולות שהן מתבקשות שהן יעשו משתנים. האתגרים שאני כמנחה אמור להציג לשחקנים שלי משתנים.
אם בכלל.
בעצם אני, סליחה?
אם בכלל, לאו דווקא יש אתגרים, יש שיטות שבהן המנחה כמעט ולא מציג אתגרים, הוא בעיקר שם כדי לתת לדברים להמשיך להתנהל, והשחקנים מציגים לעצמם אתגרים.
אתה צודק לחלוטין, יש פה אלמנטים שקיימים במשחקים מסוים ולא קיימים בכלל. בוונדר הום, אין. כל הדברים שדיארתי עכשיו על D&D, אינם בוונדר הום.
כן.
אתה חיה פרוותית קטנה, שמבלה באחו בגדול, הולך בעולם, אין אתגרים, אין מכשולים, אין כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו שאפשר לשים במקום של אורחים ודרקונים. ובית אין, כל שאר הדבר משתנה. עכשיו, אני רוצה לתת רגע, שוב, ממש כדוגמאות. לפני שנים רבות, בפרויקט סממית שאני ואתה שיחקנו ערן, אני זוכר ששיחקנו Mutant and Mastermind. Mutant and Mastermind, למי שלא מכיר, משחקים סופר-הירוז, אתם כולכם גיבורי על, יש המון קרבות אפים, יש מיוטנטס מרושעים, והקרבות מתנהלים ומצילים את העולם וכדומה. וזה היה נורא כיף, נורא כיף, נהניתי, היה כיף, נהננו, הצלנו את העולם וכדומה. שבוע לאחר מכן, עברנו לשחק משחק Unknown Armies. עכשיו שתבינו, אם לפני שבוע שיחקתי את סרן א' הגיבור, שהוא סופר חייל על הקפטן אמריקה, שבוע אחרי זה, אני משחק את מר שפיגל. מר שפיגל הוא מרצה באוניברסיטה, והוא מפחד ממראות. וזהו, אין לו שום יכולת מיוחדת מעבר לזה, מלבד לשעמם אנשים בהרצאות. זה היכולות שלי כשחקן. אז היינו כל הדמויות בתוך בנק, ונכנס שודד ואיים לשדוד את הבנק. המחשבה האינסטינקטיבית הראשונה שלי, בגלל המשחקים ששחקנו שבוע קודם, אני אציל את הבנק, אני אהיה גיבור, אני אעשה, אבל לא, אין לי שום יכולת לעשות את זה. המשחק החדש הוא מחכה את המציאות. במציאות אין לי שום יכולת להשפיע על שוד בנק. ופתאום כשחקן היה לי דיסוננס מאוד מאוד חזק פה. לא הבנתי מה סט הפעולות, מה הטווח האפשרי של פעולות שמצופה ממני לעשות בהקשר של המשחק הזה בסיטואציה הזאת. כי אקשן זה לא חלק מהותי מהמשחק הזה. כי אין. עכשיו, אותו דבר אני יכול לתת דוגמה כמנחה. אני הנחיתי משחק של מוד קלאסי, וממש אחרי שההרפתקה הזאת הסתיימה, הנחיתי משחק של סלואו ברן פילם נואר אורבן פנטסי. הכלים שיש לי כמנחה השתנו. אם אני רוצה להוסיף אקשן, אני לא יכול פתאום שאורקים יפרצו את הדלת והסתערו פנימה. זה לא חלק מהעניין. אם אני רוצה פתאום סצנת מרדף מלאת אקשן עם מכוניות מתפוצצות בעיר, אני לא יכול, זה לא מתאים. סצנת מרדף פה תהיה, אתם יודעים, לעקוב אחרי מישהו מתחת לגשר בשעת לילה מאוחרת, כשאנחנו 400 מטר אחד מהשני, וכל אחד עם מונולוג פנימי דרמטי משלו. כי הכלים הללו השתנו. עכשיו, אני חושב שהדבר הכי משמעותי שאפשר לעשות פה, זה קודם כל לעשות את הרשימה הזאת ולהבין מה השתנה. אז שיטה זה נורא קל, שיחקתי עם מבוכים ודרקונים, עכשיו אני משחק Tales from the Loop. אווירה, קודם מלאת מתח, אקשן, דרמה ופחד מיידיים מאחורי כל פינה, עכשיו יש דרמה שמורכבת מהבדלי אווירה בין המקומות השונים. העיר היא בטוחה, היא הדאונטיים שלי שמתרחש הרבה מהסשן, זאת אומרת, יש את מחוץ לעיר, את הזמן שלי לבד, אולי יותר נכון לומר, את הרגעים שבו אני מתעסק עם הסטרנג', עם הווירנס שמסביב, שזו אווירה, שוב, לחוצה, אבל לא של פחד מיידי. הקצב של מה שקורה, איזה פעולות מתבקש שהדמויות יעשו, ושאני כמנחה צריך לתת להם הזדמנות לבצע אותם. הלדבר עם הרובוט בשדה, הלהבין מה זה החפץ המוזר שזרוק ביער ומשמיע קלאסיקות של בטהובן, להתקדם לכיוונים שהמשחק הזה מעודד אותי כדי לייצר את האווירה. והנה הקטע הכי פסיכוטי פה. כל אחד מהדברים האלה, אם אנחנו שמים אותו לא נכון, אם פתאום אורקים מסתערים באמצע המשחק של Tales from the Loop, זה נורא צורם. וזה משפיע על כל הדברים מסביב. זה משנה את האווירה, זה משנה את הקצב, זה משנה את כלי ההנחיה. הכל משתנה. בגלל שהכנסנו אלמנט שהוא מתאים למכלול הזה, אין לי מילה לזה עדיין. אבל כל הדברים האלה זה המכלול שמייצר את המשחק. והמכלול הזה בא גם מהצד של המנחה וגם מהצד של השחקן. והם חייבים להיות בהלימה. אז אני ממש ממליץ לאופר לעשות את הטבלה הזאת, ולהבין מה הם הכלים והאפשרויות שעומדים בפניי גם כשחקן וגם כמנחה. כדי שהם יתרמו לאופי החדש ולא יורידו ממנו. עכשיו באמת, אני ממש ממליץ לעשות את זה גם בכלים שיש לי, ועמודה אולי עמודה של המבוכים ודרקונים, של כלים שאסור לי להשתמש בהם. להכניס ל-Tales from the Loop, קרב אפי סטייל מינסטירית, יהרוס את המשחק. לא יהרוס, שוב, יהפוך את זה לשעת נז כזה או אחר, שהוא לא Tales from the Loop, שזה המשחק שרציתי לשחק. בדיוק כמו שלקחת סרט סייפיי, ולהכניס לתוכו פתאום, מחשף גדול שיכול בלחשים לשנות דברים, ישנה את אופי המשחק כולו. לא משנה שעושים את זה, ועושים את זה גם טוב. בבאבילון 5 היה לנו טקנו מייג'ס שמגיעים, בסטארטרק היה לנו את קיואים שמגיעים פתאום קוסמי חלל חמודים כאלה. סטאר וורס זה הפרמיס המרכזי. וזה בסדר, כי זה המשחק, זה הסרט שהם רצו להראות. אבל זה אחרת. זה משהו אחר, זה כבר לא hard sci-fi. זה משהו אחר שאנחנו עושים עכשיו. ולגבי מקומות שבהם אפשר להתקדם, אני אעשה פה shameless self-promotion, ואזכיר שאני ואביעד טל הקלטנו סדרה שלמה של סרטונים, קורס שלם שעוזר בהנחיה, ויש שם הרבה מהדברים האלה. אנחנו מעלים פרק כל יום שני, זה קצת מורכב, כי אם רוצים להפיק את זה מהמרב, זה לא בוא נשב 5 דקות ונראה סרטון יוטיוב, יש שם ממש דפי עבודה עם תרגילים, עם best practices שצריך לתרגל ולעשות, כדי באמת לקבל את ה-value, אבל זה ממש מדבר על הדברים האלה, על איך אני מייצר את הסיפור שלי שמתאים לאווירה, שמתאים לעולם, איך אני מייצר את העולם שרלוונטי למשחק שאני רוצה להריץ, שאלה פרקים 3 ו-4 בהתאמה.
מה לחפש בגוגל כדי למצוא את זה?
Great Worm Games, GM Bootcamp. יהיה גם לינק בהערות הפרק.
יפה מאוד, עכשיו תורי, יש לי מחשבות גם כן, קצת שונות משלך. אנחנו מתחיל בבסיס, אני מסכים לגמרי שמדובר באיזשהו מכלול, כרגע אנחנו לא בדיוק יודעים איך לקרוא לו, ושנדרשת הסכמה משני הצדדים. ואני חושב שזה גם נאמר במייל. אופר דיבר על כך שהשחקנים שלו לא היה מספיק תאום ציפיות לגבי האווירה והקצב, וזה קריטי. אבל אני לא חושב שתאום ציפיות זה מילה מספיקה כאן. כולנו, בגדול, אני מניח, יודעים מהו תאום ציפיות. אני חושב שכאן אנחנו צריכים שלב כלשהו מעבר. כמו שאופר מדמיין לעצמו, אני כמנחה צריך שלב כלשהו מעבר, תפיסתית, לעשות איזשהו שינוי, אני חושב שנדרש שינוי תפיסתי גם של השחקנים, כי כאמור זה באמת מגיע משני הצדים, כל המתעדפים מסביב לשולחן צריכים להיות חלק מהקטע, והשאלה היא, האם הם רוצים את זה? ואם הם רוצים את זה, עד כמה קל להם לעשות את זה? יש שיטות שבהן הם יאלצו להיכנס לזה, להיכנס תוך הראש, פשוט תוך כדי משחק, וזה יגרום להם להיכנס לשם, בגלל שהחוקים גורמים לזה לקרות, ויהיה להם כיף וסבבה. ויש שיטות שבהן אתה חייב מלכתחילה להסכים שככה דברים עובדים, ויהיו שחקנים שילחמו בזה. ויתכן שזה לא בשבילה. אני רוצה להיכנס קצת יותר לפרטים, אבל כי דיברתי קצת באוויר. בתור התחלה אני אקח כדוגמה את עולמות פריים. Savage Worlds, הצורה הבסיסית שבה נפגעים בה וסופגים נזק, שזה מה שכולנו מכירים עבורים דרקונים, מה קורה לדמות? דמות סופגת נזק. איזה עוד דברים יכולים לקרות לדמות? זהו, היא יכולה לספוג נזק, זה מבחינה מכנית מה שיכול לקרות.
לספוג הרבה נזק, והיא יכולה כמובן גם למות, יש מגוון.
צודק, צודק, מגוון רחב. וסבבה, זה מה שמאוד עושה. אבל ברגע שיוצאים ממוד, אז צריך להגיע לעולמות שבהם השחקן צריך לחשוב על דברים אחרים, לגבי מה יכול לקרות לדמות שלו, ולדאוג מהם וכן הלאה. אבל נתחיל בשאלה הבסיסית, בוא נגיד שאנחנו משחקים עולמות פראיים, שהיא רק צד אחד ממוד לצורך העניין. הבריאות שלך היא עדיין קריטית. זה כמעט הדבר היחידי שיכול לקרות לך. יכול גם לקרות עייפות, שזה מאוד משמעותי, אבל נשים את זה בצד. גם במוד יכול להיות עייפות, רק כדי להבהיר, כן? אבל במוד אף אחד לא משתמש בחוקי עייפות אף פעם, ובעולמות פראיים זה א' ב' של השיטה. אבל הנזק של עולמות פראיים שונה מהותית מהנזק של מבוכים ודרקונים. וזה בגלל שבמבוכים ודרקונים זה מספר ברור. יש לי 19 נקאפ, אז אחרי שאני אספוג 19 נזק, אני באפס, ובאפס זה רע. ואם יצור עושה לי בין 1 ל-8 נזק, אז אני אשרוד 2-3 סיבובים נגדו, ואם יצור עושה לי 40 נזק, אז אני בחיים לא אשרוד נגדו. וזה ברור, ואני יודע את זה מיד. אבל בעולמות פראיים, תמיד, לכולם, כל הזמן, יש 3 דרגות פציעה וזהו. אתה לא תקבל יותר, לא יהיה לך פחות בהתחלה, זה לא מה שמשתדרג לאורך זמן. כמות נקודות פגיעה שלך לא משתדרגת לאורך זמן, וחמור מזה אפילו, ברגע שאתה נפצע, יש לזה השפעה. ב-DNDN, אתה ספקת 450 נקודות פגיעה, אם נשארו לך עוד 2, אתה בדיוק כאילו היית ב-452. אין שום הבדל. בעולמות פראיים, ספקת אפילו פציעה אחת, יש לך מינוס 1 לכל הגלגולים, וזה הכי נורא בעולם. כי זה אומר שקל יותר להגיע למינוס 2, עוד יותר קל להגיע למינוס 3, ואז אתה incapacitated, אתה מחוץ למשחק. שזה לא בדיוק דבר כמו מת. והקטע הוא, שזה בא בהפתעה, בגלל שלעולמות פראיים יש קוביות מתפוצצות, מה שאומר שהתוצאה היא מאוד סווינגית, אתה יכול להיות שגובלין אחד יוריד אותך במכה, יכול להיות שהדרקון 400 פעם ינסה ולא יצליח. זה לא מאוד סביר שהגובלין יוריד אותך במכה, אבל זה יכול לקרות. וזה לא 20 טבעי אז כפול 2 נזק, זה 20 טבעי אתה מת. זה יכול לקרות. זה לא מאוד סביר שיקרה, ויש דברים שאפשר לעשות נגד זה, אפשר להיזהר, אפשר להיות מוכנים. אתה לאט לאט מבין שהמשאב העיקרי שלך הוא לא פציעות, הוא הזדמנויות פז, הבניז. כי פז זה מה שמונע מנזק מלקרות אם אתה באמת צריך שזה יקרה. אתה יכול לעשות גלגול בלימה ולמנוע מהנזק מלהתרחש. אז אתה שומר את הפז בשביל המכה הקטלנית ביותר הזאת שתגיע. ואתה אומר עצמך, וואי, איזה חכם הייתי, ששמרתי, שהייתי מוכן, שלא השתמשתי בו על משהו אחר, כי אפשר להשתמש בפאז על דברים אחרים, והחוויה של לא להיפגע, שונה לגמרי מהחוויה של D&D, ששם אתה אומר, טוב, ה-IC שלי הכי גבוה שאני יכול, מתקפים אותי 1,000 פעם ולא פוגעים בי, פה, בעולמות פראיים, מתקפים אותך, פוגעים בך, אתה נפצע, אבל אתה לא מת, אתה לא מגיע לפציעה מורה, אתה הצלחת לבלום בזמן, זו תחושה אחרת לגמרי, מבחינה חווייתית, של מה קורה מסביב השולחן, וזה קורה באופן טבעי, גם למנחה וגם לשחקנים, ברגע שמתחילים לשחק, כי אין ברירה, זה פשוט החוקים, וזה חוקים די פשוטים, אין איזה בין מסביבם, מה שכן יש, זה הרבה התנגדות, אני חושב, ראיתי בעבר, מצד שחקנים ומנחות, שמגיעים למשחק ואומרים, זה יותר מדי בשבילי. זה לא איך שאני רגיל לקרבות, זה לא איך שלחימה אמורה להתנהל, כשאני בא לקרב, אני מסתכל עליו כמצב טקטי כזה, אני יודע כמה משאבים יש לי, אני יכול לתאם את הפעולות שלי ואת הנקאפ שלי כדי לוודא שאוקיי, אני ספק קצת נקאפ עכשיו, אני אספוק קצת נקאפ אחר, דברים כאלה. ולחבר'ה אלה אני אומר, אוקיי, כנראה שעולמות פריים זה לא בשבילכם, מה שאתם מחפשים במשחק זה אלמנט טקטי קרבי כבד, לכו תשחקו פאת'פיינדר 2. אבל עבור שחקנים אחרים ועבור מנחות שפתוחות לזה, אז זה נהדר. זה חוויה אחרת. בשביל זה הם עברו לשחק עולמות פראיים. זה בדיוק כמו שאמרת אורי מקודם. זה מה שעולמות פראיים נותנת לי. אז אל תלחמו בזה. יש אנשים שקמים ומנסים, גם, בוא נדבר על זה מהצד של המנחה, אתה יודע מה? בגלל שאנחנו מדברים על אופר בתור המנחה. יהונתן הוא מנחה הקראי שאני מדמיין עכשיו, הוא משחק, בא לשחק עולמות פראיים, והוא נתקל בכך שבקרב הראשון, אחד הגובלינים שלו מת מיד, וזה בייס אותו, כי הוא חשב שהגובלין הזה יהיה מאוד מאיים ומסוכן, ואז אחד השחקנים כמעט מת מיד, וזה בייס את השחקן, והם יצאו מהקרב מבואסים, בגלל שהיו הצלחות באופן לא צפוי ולא ברור. ואחרי זה הוא אומר לי, יונתן, אני לא יודע אם אני רוצה להמשיך לשחק עולמות פראים, זה לא בשבילי, אבל אני מרגיש שהוא מנסה להילחם בעולמות פראים. מה שקרה לו זה מה שאמור לקרות. זה האופן שבו אקשן מתרחש. אקשן הוא לא צפוי, אקשן הוא מפתיע.
שוב, זה מה שאמור לקרות בסיטואציה הזאת.
אמת.
בפעולות האלה.
אמת. אם אתה רוצה שהקרב יהיה מותח ומסקרן ובעייתי, תביא 10 גובלינים, לא 3. כי זה לא מבוכים ודרקונים. ופה 10 גובלינים זה בסדר מול הקבוצה שלך. תעשה שהגובלינים ילחמו בעיקר מטווח, אם אתה רוצה שהחבר שלך יכול יתפוס מחסה, ויש לזה משמעות. תעשה שהגיבור שלך, רגע לפני שהוא נופל ומת, תזכיר לו שיש לו פז, אולי השחקן לא ישתמש בזה, כי הוא לא חשב על זה, אולי הוא לא מכיר את החוקים, ואתה כמנחה, אמרת עצמך, לא, זה צריך להיות קשה, זה צריך להיות קרב קשה, אז אני לא אגיד לו, אני לא אזכיר לו שיש לו פז, לא, תזכיר לו שיש לו פז, שישתמש בחוקים, בשביל זה הם שם, זה חלק מהחוויה, זה לא מקל עליו העובדה שיש לו פז, זה מה שאמור לקרות, הוא אמור להצליח לשרוד את הקרב הזה עם הפז, בשביל זה באנו לשחק. אז זרמו עם זה, עם מה שהשיטה מציעה. ואני רוצה לקחת את זה צעד אחד הלאה, לשיטה שבה באמת יש הרבה יותר בעין, הרבה יותר כבד. פאפולה אולטימה. זוהי שיטה מאוד מעניינת, שהיא מאוד מצחן בעיניי גם כן, אם תחפשו אותה באינטרנט, אם תראו די מהר, שהיא בעצם ניסיון לתרגם לסביבה שולחנית, את האווירה והתחושה של JRPG, של משחק תפקידים יפני, כמו Final Fantasy או סדרת Tales או וכן הלאה וכן הלאה. בפאבולה אולטימה יש שני פיצ'רים שאני מניח, עוד לא שיחקתי בה, ממש בצד הבא שלי לשחק, אבל יש בשני הפיצ'רים שלדעתי יהיה מאוד קשה למנחים ולשחקנים לקבל, אם הם רק הגיעו מ-D&D ואם הם לא פתוחים מספיק למחשבה עדיין. דבר ראשון, למשל, בקרב אין מרחקים, אם אתה רוצה להתקיף משהו, אתה יכול להתקיף אותו. זה לא משנה בכלל כלום, לא חשוב מה אתה מחזיק ביד, לא משנה איפה הוא נמצא, זה לא חשוב. אתה מגלגל התקפה, ואז אתה גורם לו נזק אם פגעת. הדבר היחידי שיש זה אף או לא אף. מה שלא אף לא יכול להתקיף את מה שאף, אלא אם כן זה התקפת טווח. זהו. זה הכל.
כמובן, שני הטווחים הידועים, אף ולא אף.
אף ולא אף, כן. זה נשמע, אני מניח, למי שמגיע ממבוכים ודרקונים, כמו איזושהי הזיה פרועה, שהורסת את כל מה שחשטוב במשחק, של מיקום וכן הלאה. אבל, אם תחשבו על זה, למשל, כמו במשחק תפקידים יפני, אלקטרוני, דיגיטלי, זה איך שדברים באמת נראים. בדרך כלל, קרבות JRPG הם, קבוצה של גיבורים עומדת מול אויב, ואז לפי תור לוחצים על כפתור הטק, ואז הם מתקפים וגורם לנזק. זה פשוט מה שקורה. אין כמעט אף פעם התייחסות למיקום. ומה זה מאפשר? זה מאפשר להתעלם מכל הפן הזה, ולכן להפוך אותו לסינמטי בלבד. עכשיו אתה יכול לתאר איך שאתה רוצה, כי אין לזה חוקים, איך אתה מגיע ומתקיף, ואיך אתה עושה את ההתקפה המטורפת שלך, ואיך אתה מניף את החרב לתוך, אתה יודע מה, עזוב את החרב, איך אתה מניף את הספר שאתה מחזיק ביד, כי אתה יכול להחזיק מה שאתה רוצה, זה משחק תפקידים יפני, לתוך הראש שלו, כאשר קפצת מהראש של המגדל, והגעת עד אליו, והנפת, וקפצת על חבר שלך, מה שאתה רוצה, זה הכל עובד, כי אין לזה חוקים. ברגע שאין לזה חוקים, זה פתוח. אבל זה לא אומר שזה לא משחק טקטי. זה משחק מאוד טקטי. הטקטיקה היא לא שם. הטקטיקה היא בכך שאתה חוטף כל מיני זאפטופ, ואתה צריך לצאת מהם. יש ארבעה מצבים, אתה רוצה לא להיות במצב, אתה רוצה לשדרג את הנתונים שלך. אתה צריך לעקוב אחרי השעון, כי לרוב הקרבות זה לא רק להביס את האויב, זה גם למלא שעון כדי להשלים מטרה כלשהי, ואתה צריך לסרוף על זה פעולות. כאילו, אחת הפעולות היא פשוט למלא שעון. וזה לא משנה מה אתה עושה. זאת אומרת, כמובן שזה משנה מבחינה סיפורית, אבל מבחינה מכנית זה לא משנה. אתה יכול בטוחה להתקיף או למלא שעון. או דברים אחרים, לשלוף דברים מהתיק וכן הלאה וכו. וזה עבור אנשים שמגיעים מצורת קרב מסוימת, זה יהיה קרב מאוד מוזר, ובוודאי שידרוש סוג של בעין. אתה חייב כשחקן לשבת ולהסכים לכל הדבר הזה שיקרה, וזה אולי טריקי. זה אולי טריקי בגלל שזה נשמע לשחקני מוד, בתור זה לא קרב, זה סתם. עד שאתה יושב איתם ומראה להם שישנם 15 מקצועות, לכל אחד מהם יש 5 כוחות, עם כל כוח, רוב מה שהוא עושה זה משפיע על הקרב בדרכים כאלה ואחרות, עם מגוון עצום של אופציות, ו10 סוגים של vulnerabilities, ויש מלא דברים שקורים, זה משחק של קרבות, זה משחק של אקשן בקרבות.
אבל קרבות אחרים, וזה מתנהל אחרת, בדיוק כמו שהקרבות בפייט, בפייט אקסלרייטד על אחת כמה וכמה,
נכון.
מתנהלים אחרת.
נכון. ואני חושב שהאחריות כאן היא של מי שמציג את המשחק, שזה בדרך כלל יהיה המנחה, אבל לא תמיד, הפסיליטייטור, הבחור שבא ואומר, חבר'ה בוא נשחק, זה להראות את המקומות שבהם המשחק חזק. זה להדגיש את המקומות שבהם אפשר לראות למה זה מגניב וכיף ונהדר, וספציפית באופן שבו השחקנים נהנים. אם יש לך בחבורה שחקן שהכי בעולם אוהב ציוד, ורוצה תמיד לשמש בציוד הנכון, ובפאבולה אולטימה, איך שאתה קורא את המשחק, אתה אומר, אוי, איך הוא התבאס, כי יש כאן נקודות אינוונטורי, שאתה הופך לציוד ברגע שצריך, ואתה אומר, זה כאילו הורס את כל מה שהשחקן הזה רוצה, שזה להכין ציוד מראש וכן הלאה. אבל אז אתה מסתכל על אחד המקצועות, והמקצוע הזה זה מקצוע שהוא כולו אינוונטורי, וכל מה שהוא עושה זה משחק מסביב לזה, ועושה משחקים טקטיים מורכבים ומעניינים מסביב לאינוונטורי, ושובר את החוקים. זאת אומרת, הוא יוצא מן הכלל מדהים עם אינוונטורי, באופן שאף מקצוע אחר לא יכול. תציג את זה. אל תציג את השאר. מן הסתם, תגיד, כן, יש נקודות אינוונטורי, אבל מיד תציג את זה. מיד תראה את הנקודה הסקסית שמוצאת חן בעיני השחקן שאוהב אינוונטורי. ישנו עוד אלמנט חשוב בפאבולה אולטימה שדורש בעין, אבל הוא דווקא יותר קל בגלל שהוא ממש מהרגע הראשון, וזה העובדה שכולם כותבים הכל ביחד, כולם ממציאים את המשחק ביחד. השלב הראשון כשמתיישבים לשחק את המשחק, או לפני הדמויות, או לפני הכל, זה להמציא את העולם, ביחד עם המנחה. וכולם יושבים ועושים את זה ביחד, ולמנחה אין אמירה הרבה יותר גדולה מלשחקנים האחרים. כן יש אמירה תחת איזה מין קולומס מרכזיים אנחנו משתמשים. וכן המנחה בהחלט יכול להגיד, לכוון את הדברים ולהגיד, אני מעוניין שנגיד יהיה לנו קריסטלים מרחפים, זה טוב לי לסגנון של מה שכיף לי להריץ, ואז האחרים מקבלים את זה, כי הם רוצים להריץ את מה שכיף למנחה להריץ, זה חשוב. אבל אחרי תהליך היצירה הזה, תהליך היצירה עוד ממשיך במהלך המשחק. נקודות הפאבולה שמקבלים במהלך המשחק משמשות כדי להמציא דברים ולהגיד, מעבר לגבעה הבאה אנחנו מגיעים לכפר שהוא כפר הולדתי, שבו נולדתי, ויש בו את מכרות האדמנטיום הקדומים, כאשר לא היה עד עכשיו אדמנטיום, וגם לא ידענו איפה נולדת, והמצאת את הכל עכשיו עם נקודה. וככה חוקים עובדים. וכמנחה אתה צריך כמובן מאוד לשחרר, אם אתה מגיע ממשחק שבו ברור לך שכל העולם הוא עליך וכל ההרפתקה היא עליך, פה ההרפתקה נבנית תוך כדי, אתה ממציא אותה ממש ממש תוך כדי, השחקנים יודעים את זה, הם בונים על זה, הם מחכים להזדמנות להשתמש בנקודות הפאבולה שלהם כדי להמציא עוד פרטים, ואז לראות איך אתה מוסיף אותם לתוך ההרפתקה. וואי, אדמנטים זה הדבר היחידי שפוגע בנבל הראשי שלנו, אתה אומר להם. ואז אומרים, וואי, איזה יופי. זה המשחק. אבל זה, מאחר וזה ממש איך שהמשחק מציג את עצמו מהרגע הראשון, ומאחר והוא מאוד טוב בלהסביר את זה בפרק השלם שעוסק בזה, אז פה, כמנחה, יש לך הרבה פחות עבודה. כל עוד השחקנים בעניין של בוא נשחק משחק תפקידים יפני בזה, ומגניב עם כל הדברים היפנים וקריסטלים באוויר, אז כל עוד אתם פשוט עוברים לפי החוקים, זה יקרה. הם ייכנסו לזה, אתה תיכנס לזה, כולכם תיכנסו לזה, כי זה מאוד הדרגתי וזה מהרגע הראשון וזה צעד צעד. אז זה משהו שאתה לאו דווקא צריך להקדיש לו הרבה מאמץ כדי ללמוד את האווירה ולהבין אותו וכן הלאה, כי זה כבר שם, מהרגע הראשון.
זה מזכיר לי, ערן, שמעת פעם את בעיית הצלף העיוור?
סליחה?
אחד מהביקורות הנוקבות כנגד Fate ו-Fate Accelerated, בסופו של דבר נקראת בעיית הצלף העיוור. יש צלף, הוא עיוור. הוא עכשיו על גג בניין, והוא רוצה לראות בחבל, חבל התלייה, שמחזיק בדיוק את החבר שלו, שתולים אותו עכשיו, ולהציל אותו. אפס, יש בעיה לצלף שלנו. הוא עיוור. אבל מה? אם יש עוד 5 אנשים בפארטי, וכל אחד מהם משקיע את תורו בלייצר אספקט.
כן.
ואז הצלף העיוור מפעיל את כל האספקטים. הוא מקבל על 5 אספקטים, פלוס 2 על כל אספקט, נותן לו פלוס 10. המינימום האפשרי בקוביה הוא 4, אז גם אם יוצא לו הצוצה הגרועה ביותר, הוא עדיין בפלוס 6, זה הצלחה גבוהה. ואנשים אומרים, היי, הנה, פייט זה שיטה מגוחכת. איך צלף עיוור יכול ככה לפגוע באיכו? ואני וכל שאר האנשים שמשחקים פייט ונהנים מזה, אומרים, פונה, תגיד לי, אתה מטומטם? זה בדיוק הקטע המגניב, אחי. אנחנו 5 אנשים עובדים מסביב לשעון, מסביב לשולחן, לקרוא את כל העיר, ליצור מצב שהצלף העיוור פוגע. איזה מדהים זה, זה כל הכיף, זה למצוא את כל החלקים האלה שגורמים לזה שזה יקרה. איך לעזאזל צלף עיוור יכול לקרוא? בוא נגלה ביחד, איזה כיף.
בדיוק, בדיוק.
וזה ההבדלים. וכשאתה מבין את ההבדל הזה, אתה אומר, אוקיי, הבנתי בעצם, הפרמיס מלמטה, אבן היסוד של פייט, והמחלוקת הגדולה עם שחקנים האורחים ודרקונים, זה לא השאלה האם הוא יצליח.
כן.
זה השאלה איך הוא יצליח.
וזה גם, מהם השיקולים שבין אנחנו משתמשים? האם זה סימולציה, שבה אדם עיוור פשוט לא יכול לפגוע, כי ככה זה עובד, או שזה, אנחנו בעצם סוג של רואים סרט שאנחנו מייצרים, שבו, או אנימה, שבו בהחלט בחור עיוור יכול לפגוע. זה פשוט יותר מספק דרמטית, זה יותר מותח, זה אנחנו רואים את איך שכולם עוזרים בסצנה שהיא מותחת, כי המתח הולך ועולה כל פעם שמישהו נותן עוד איזשהו, עוד שהיא תמיכה, עד לרגע שבו הצלף, העיוור, לוחץ על ההדק, האם הוא יצליח, האם הוא לא יצליח, איזה מתח, מה קורה? וזה פשוט ההפך הגמור ממשחק שמנסה להיות הכי סימולציה בעולם, ואומר, הוא עיוור, הוא לא יכול לראות. זה פשוט הסתכלות אחרת לגמרי על מה באנו להשיג כאן, איזה מין חוויה. וזה מעולה שאתה מעלה את זה, כי הדוגמה הבאה שאני רוצה להביא היא מ-Legend in the Mist, שעד שתשמעו את זה כבר, כנראה הקיקסטארטר יסתיים, אבל אם לא, אז אולי נשארו עוד יום, לכו לקיקסטארטר של Legend in the Mist, דיברנו עליו בפעם שעברה, בפרק שעבר, אני אתן קישור בהערות הפרק. Legend in the Mist זה משחק החדש מבית היוצר של Son of Oak, שאני העורך הראשי שלו, הוא מגיע משורשים של Powered by the Apocalypse, שהם משחקים שכולם פועלים לפי הגיון של מה מגניב סינמטית, ומגניב אולי זו למילה נכונה, אולי עדיף להגיד מה מספק ונכון מבחינה דרמטית, אם היינו מסתכלים על זה באופן סינמטי. זאת אומרת, ההרפתקה שלכם, ההתרחשות מסביב למשולחן, צריכה להרגיש כמו בסרט או בסדרה, ולא כמו בתיאור של המציאות. לא כמו איזה מניואל של איך דברים עובדים. אז במשחקים האלה, יש, אני חושב, שני הבדלים מאוד מהותיים בין מה צריך המנחה לשנות בראש שלו, לבין מה צריך השחקן לשנות בראש שלו. ואני רואה עכשיו, כי אני משתתף כל הזמן בדיסקורד של Legend of the Mist, אני רואה אנשים חדשים שמגיעים, כי Legend מאוד מצליח, וזה מושך כל מיני אנשים שמעולם לא שיחקו משהו דומה, ושואלים שאלות שהן, זה כמו שאמרת על הצלף עיוור, הן ברורות מאליהן. זאת אומרת, מישהו אומר לי, איך צלף עיוור מצליח לראות, אני לא מבין מה הבעיה. זאת אומרת, אני כל כך בתוך הראש הזה, שכבר, זה נשמע לי, מגניב, איזה אחלה קטע, הדמות הבאה שלי תהיה צלף עיוור. כמובן, איך זה רעיון מצוין. זאת אומרת, זה מצחיק שאתה קורא לזה בעיה בעיניי, אבל אלה הם אנשים שמגיעים מעולם שביניהם זה בעיה.
מה, הצלף שלך רואה? מה אתם עושים כל הסשן? יש אויב, אני יורה בו. אוקיי, סיימנו. מה עכשיו?
אז ב-Legend in the Mist, בוא נסתכל שנייה אחת על הקושי מהצד של המנחה, כי אולי זה יותר מעניין אותנו כאן. מנחה שמגיע מ-D&D, שואל את עצמו, איך אני יכול לאיים על הנקאפ של הדמויות, כדי לגרום למתח אצל השחקן? זאת אומרת, איך אני גורם לשחקנים לפחד על חיי הדמויות, אולי, בעצם? זה, לדעתי, הכפתור העיקרי ש... מנחים שמגיעים בכלל, מכל ה-F20, מכל שיטות פנטזיה, אם כי האמת שדווקא פאת'פיינדר 2 הכניסה כל כך הרבה דגש על סטטוסים שהיא צריכה לקחת מזה קצת את תשומת הלב באמת, אבל באופן כללי, איך אני מאיים עליהם שירגישו שירד להם נקף, ולכן הם יפחדו על חיי הדמויות. זהו, זה המתח. אין עוד נקודות מתח נוספות מבחינת חוקים. השאר אני צריך להמציא לבד. אז האמת היא שהשאלה היא איך אני יוצר מתח. פשוט שדינדין נותן לך כפתור אחד, אבל ברגע שאתה מגיע ללג'נד, אין יותר את הכפתור הזה. אתה יכול לתת את הסטטוס פצוע, אוקיי, וכשכל סטטוס, כשהוא מגיע לשש, אז הדמות משתנית באופן בלתי הפיך, ההשתנות הבלתי הפיכה של פצוע זה מת, בסדר? אוקיי, אז אני יכול לתת לפצוע, אבל שמעתי שהשיטה הזאת יכולה לעשות כל כך הרבה יותר, וגם יש רק שש רמות בעצם, כי זה מ-1 עד 6, אז מה אני עושה, שואלים אותי מנחים, ולא רק אותי, שואלים בדיסקורד, כדי לגרום לשחקנים להרגיש מתח. זה לא מה שהם שואלים. הם שואלים איך אני גורם להם, איך אני מאיים על הדמויות, שזה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. השאלה בלג'נד היא איך לגרום להם להרגיש מתח, והתשובה היא, תכפה עליהם עוד סטטוסים. תן להם סטטוסים אחרים. למשל, אתה יכול לכפות סטטוס כמו מבוהל. ואתה אומר, מה, מבוהל? זה לא, מה זה? זה לא, אני לא יכול לכפות על הדמות, להגיד לשחקן מה הדמות שלו מרגישה. ובכן, א', ב-D&D אתה יכול, קוראים לזה frightened, וזה מצב סטנדרטי שאפשר לכפות, אם נכשלת בגלגול, וגם פה אתה צריך להיקשה בגלגול כדי לחטוף את זה, זה לא, אין שום הבדל. ודבר שני, אם כבר, אז בלג'נד יש יתרון בכך שסטטוסים רק מקשים על פעולות שקשורות להתרחשות. זאת אומרת, אם השחקן רוצה לעשות פעולה שהעובדה שהוא מפחד לא קשורה לה, אז העובדה שהוא מפחד לא קשורה לה, ולא משפיע על הגלגול. זה הנחיה לגבי איך להתנהג, אבל עד שסטטוס מגיע לחמש או שש, ההשלכה של זה היא אך ורק על הפעולות שהשחקן בוחר לעשות. וגם, ראוי לציין, הוא יכול לקחת פעולות כדי לצמצם את הפחד. הוא יכול להגיד, אני מרגיש אומץ רב, אני עומד ומחזק ונזכר במשפחה שלי ומה אני עושה כאן, וזאת פעולה והוא יכול לשמש בה כדי להסיר את הפחד. וזה מה שאתה רוצה. אתה רוצה שהוא יעשה את הפעולה הזאת. אתה נותן לו פחד לא כדי שיהיה לו קשה יותר להצליח. יהיה לו קשה יותר להצליח, אבל גם אם הוא חוטף פצוע 4, יהיה לו קשה יותר להצליח. גם אם הוא חוטף כבול 4, יהיה לו קשה יותר להצליח, כי הוא כבול עכשיו במשהו, בסדר. אבל אם הוא חוטף מפוחד, או אפילו כועס, או אפילו נרגן ברמה מספיק גבוהה, בתחושה שבה הרגשות עזים וחזקים, מה שאתה רוצה שהשחקן יעשה, זה להיפטר מהסטטוס מיד. בגלל שזה מה שיוצר את הקטע הדרמטי המעניין. השחקן מגלגל עכשיו, הוא צריך להמציא עכשיו סיבה לאיך הוא מצליח להשתמש בתגים שלו, כדי לגלגל משהו, כדי לצאת מהסטטוס, כדי להראות לכולם איך הוא התגבר על הפחד וממשיך הלאה. זה מה שאנחנו רואים בסרט. אנחנו רואים את הקטע שבו הדמות נזכרת במשפחה וכן הלאה, ואז מצליחה להתגבר על הפחד וממשיך הלאה. מעולה, עוד מזה. זה, בשביל זה באנו. לא באנו כדי להוריד את הנקף לאפס. לא באנו כדי להקשות על הדמויות ולעשות להם הכי קשה שאפשר. איך אני מאתגר אותם? לאתגר אותם זה אחד הדברים שאתה עושה. אבל סתם ליצור מצבים שבהם אתה יודע שאחר כך הם יעשו משהו מגניב שיוצא מתוך המצב הזה, זה באמת מה שבאת לעשות. זהו, אני חושב שלמרבה הצער אין סדנה אחת שיכולה לעזור לאופר להבין איך לקבל אווירה חדשה, איך להבין את המכלול החדש של שיטה, כי לכל שיטה יש אולי צורך בסדנה משלה. אז ההמלצה שלי היא, גש לדיסקורד, או לרדיט, או לפייסבוק, או whatever, של השיטה המדוברת, ושאל אותם, מהם האלמנטים המרכזיים שאני צריך כמנחה לשנות אצלי בראש, מה אני צריך to unlearn, לא יותר מלשכוח, לאבד, למחוק את המיומנויות שפיתחתי, לשים אותן בצד, כי הן מזיקות לי כאן, unlearn, ומה אני צריך לפתח במקום, גם כמנחה, גם בשביל השחקנים שלי, שאני יודע מה להגיד להם, שאני יודע מה לבנות, לאן לכוון אותם, איך כדאי לכוון אותם לשם, שאל במקומות האלה, דיסקורד, רדיט, פייסבוק, כמעט לכל דבר בימינו יש איזשהו דיסקורד, ואני בטוח שתקבל תשובות מצוינות. יש גם סרטוני הסבר על דברים האלה, אבל הרבה פחות. אורי, אתה אולי זוכר, כשעולמות פראים יצא בעברית, ההדסטארט שלו היה לפני שנתיים, עשיתי סדרה של מפגשי פייסבוק, בפייסבוק זה עדיין יושב בקבוצת הפייסבוק של עולמות פראים, של חצי שעה סרטונים עם אנשים שדיברנו על שיטה ועל מה מבדיל אותה ועל למה לצפות. אז אפשר לראות את כל זה ולהיכנס לראש של עולמות פראים, סבבה. אין כזה לכל שיטה. הלוואי והיום.
הייתי אפילו אומר שאני חושב על ה-Quick Guides שעשיתם בעד ארבעה שחקנים
כן.
לשיטות, ואני חושב שהעובדה שתרגמתם את המעבר הזה לקומיקס,
כן, כן, כן.
מוסיפה נכון. המון בעניין הזה, כי קומיקס, שוב, בניגוד לאיזה רשימה של חוקים, מעביר הרבה יותר, כי התמונות, והפער ביניהם בהתאמה ובלה בלה בלה, נותן לי פייסינג,
כן.
נותן לי את הדרמטיות של הפעולה, ונותן לי את סט הפעולות המתבקשות בהקשרים האלה, את הסיטואציות שבהם משתמשים במשחק הזה בעצם.
זה נראה הרבה יותר כמו, ובכן, זה כמו שאמר אופר, בגלל זה הוא מחפש actual plays, כי אתה רואה איך זה בתכלס מתבצע מסביב לשולחן. אתה רואה מה בתכלס אומרים השחקנים, איך מגיבה המנחה, מה מתרחש בעצם. וזה, אתה יכול ללמוד מזה, אבל לעשות את מה שדיברנו עליו מקודם, אורי, ההצעות שלך לגבי להסתכל על הפרטים של שיטה, אווירה, קצב, יכולות, אופי אתגרים, לנתח אותם ולהבין מהם את מה הנקודות שבהן יש הבדל, וההצעה שלי, אני חושב, לגשת למקומות ופשוט לשאול אותם, לשאול אנשים שמבינים בזה כבר, בדיוק את הדברים האלה. אין כמו זה, אין מקביל לזה, כמעט. Actual play, אני חושב, יש כל כך הרבה דברים שונים ללמוד, וזה כל כך ארוך לצפות בשעתיים או שלוש או ארבע, של אנשים משחקים, וכל כך הרבה מזה זה בנטר לא קשור, וכל כך הרבה מזה גם לך תדעת כמה טוב הם משחקים את האווירה של זה. ואיזה החלטות הם לא אומרים לך, איזה החלטות הם עושים באותו בכל רגע, והחלטות, אתה מנסה להבין את הרציונל של ההחלטות, אתה צריך לדעת מה קורה מאחורי הקלעים, יותר מאשר מה קורה לפני הקלעים, אז לך תשאל.
אני התחלתי לרשום את זה באיזה טבלה ככה לעשות לעצמי סדר בראש, אני מקווה שיצא לי מזה משהו קוהרנטי, שאולי אני אוכל לפרסם ויעזור לאנשים לעשות טרנזישנינג בין שיטות באופן יותר יעיל.
סבבה. זהו, רבותיי, אם אתם רוצים לשלוח לנו מיילים שלכם עם שאלות, הצעות, רעיונות, או מחמאות, מחמאות, גם זה מחמאות, אנחנו אוהבים, מחמאות, שלחו show@dwarves.org.il, או כנסו לאתר שלנו, dwarves.org.il, שם הם צריכים למצוא את כל 250 הפרקים של הפודקאסט הזה, ואני רוצה בהזדמנות זו, כי אני חושב שלא יצא לנו פעם שעברה, כי זה עוד לא קרה, להגיד מזל טוב ללא קריטי, פודקאסט משחקי התפקידים הישראלי, שהגיע לפרק 200.
כל הכבוד להם.
כל הכבוד להם. אם אתם לא מכירים את לא קריטי, לכו תאזינו להם, הם מדברים גם כן על נושא כל פרק, נושאים אחרים משלנו, יש להם דעות אחרות משלנו, מעולה. פשוט חפשו לא קריטי, זה לא שתמצאו הרבה כאלה.
או שתסתכלו בכל actual play שאני אי פעם שיחקתי בו, תראו המון דברים לא קריטיים.
יפה. וזהו, ועד הפעם באים ככה
להתראות.
האזנתם לעל כתפי גמדים, המשותף ברישיון ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarves.org.il, וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.